עכשיו נעסוק בנושא של ביקורים. בסוגיה שלנו למדנו אתמול דברי רבה ברעדה, אמר רבי יצחק, ביקורים ממתי חייבים עליהם, מי שיראו פני הבית, ואמרנו, עשינו אתמול השוואה בין ביקורים לבין מעשר שני, שמעשר שני כתוב בדף י"ט עמוד ב', אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, מעשר שני ממתי חייבים עליו? מי שיראה פני החומה, ופה הגרסה, מי שיראו פני הבית. אבל ההיגיון, הדין שונה, וההיגיון משותף. מה ההיגיון הכתוב אצל מעשר, שני? מה היא טעמה? ואמר קרא, לפני השם אלוקיך תאכלנו, וכתיב לא תוכל לאכול בשעריך. כלומר, יש כאן הקש באותו פרק, בין האכילה החיובית לבין האכילה השלילית. ואיך ההקש? כל אחד הקרינן בי לפני השם לוקח תאכלנו מצוות עשה, דיינו בירושלים, קרינן בי לא תאכל לאכול בשעריך. וכל אחד אלא קרינן בי לפני השם לוקח תאכלנו, לא קרינן בי ותוכל לאכול בשעריך. כלומר, החיוב והשלילה תלויים זה בזה. לאמור, סבור הייתי לומר שלא תוכל לאכול בשעריך, זה לא בפני עצמו, זה לא שנאמר מאיזה שלב. ברגע שאדם מפריש מעשר שני עד המקום שהוא בא לירושלים, אולי אז לא. לא תוכל לאכול בשעריך, נאמר רק אם הפירות כבר הגיעו לירושלים. פירות שהגיעו לירושלים ויצאו. אז עובר הלא תוכל לאכול בשעריך. יוצא מזה שאחד שאוכל מעשר שני לפני שבא לירושלים לא עובר עליו, אז מותר לאכול? תשובה, לא עובר עליו, אבל אסור לאכול מטעם מצוות עשה והבאתם שמה. אבל עליו אינו עובר, אלא אם קודם לכן ראו פני החומה. באמת, למה שם כתוב פני החומה ולא כתוב פני הבית? למה אצל מעשר שני באמת כתוב פני החומה ולא כתוב פני הבית? כי מעשר שני הרי הוא כחולין, ואינו עניין לבית, אינו עניין לעזרה. לכן שמה, מאחר שנכנס לחומת לירושלים ויצא, עובר תוכל לאכול בשעריך. אבל בעינן נכנס לחומת ירושלים ויצא. אני רוצה להראות לכם דבר מאוד מאוד מעניין, והוא שופך אור על הסוגיה שלנו. מכיוון שהגענו למסקנה ששם אינו עניין לבית, תראו תוספות שם אומרים. תראו תוספות בעמוד ב' קטן, קו ליד המילים הגאות הבך. יש הגאות הבך עם קישוט נאה מעל הגאות הבך. לכו ליד הקישוט, תעשו מזה חץ, נלך שיטה צה בכיוון החץ. מה דעתכם על הפתיח של התוספות? על הפתיח. הדיבור המתחיל תוספות הוא מאוד חשוב. לפעמים הוא גם ילמד אותנו. מה הפתיח של התוספות? מישהו מצא דבר מוזר? בית. נכון? אמר רבי יוחנן, ממתי מעשר שני חייבים עליו? משירי פני הבית. מה זה? מה העניין מעשר שני אצל העזרה? אינו עניין. הרי מעשר שני אין מצווה להביא אותו לעזרה, מצווה להביא אותו לירושלים. אז איך הגרסה היא משיראו פני הבית? תשובה, מה זה פני הבית? פני הבתים שיש בירושלים. בירושלים יש הרבה בתים. הבית, זה לא הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. הבית אצל מעשר שני, זה הבית שבתים שבחומה. איך כתוב שם? כי ביריחו, כי ביתה בקיר החומה, בחומה היא יושבת. היו בתים סמוכים ממש לחומה. אז בוקר טוב רבי יצחק. אז אם כן, מה זה שיראה פני הבית אצל מעשר שני? מה פירוש הביטוי? חומה. נמצא מסקנת הדברים, דא ודא אחת היא. אם גורסים פני החומה, זה חומה. אם גורסים פני הבית, זה גם החומה. אז הרב יעקב, שלמה אתה לומד אותנו את זה? הלא, איך שלא יגענו מסקנה שפני הבית זה פני החומה? אותו דבר. תשובה, כשאנחנו באים ללמוד, זה אותו דבר. זאת אומרת, אצלנו כתוב, מעשר שני, ביקורים מתי חיים עליהם, מי שראו פני הבית. מה זה כאן? זה אותו דבר או לא אותו דבר? תשובה היא ככה. כנראה, אני רק אומר בדרך השערה. רש"י גרס בגמרא לקמן, מי שראו פני החומה. ואצלנו כתוב מי שראו פני הבית. מה רש"י בליבו? מהו שינוי הלשון? שאצלנו כתוב פני הבית ושם כתוב פני החומה. אין זאת אלא שאצלנו הפירוש הוא הזרה. ולכן רש"י פירש בדף י"ח עמוד ב' מתי ביקורים מותרים לכהנים מי שיראו פני הבית? אמר רש"י מי שיכנסו לעזרה. כי לפי רש"י יש שתי מטבעות לשון, או פני החומה, זה פני החומה, או פני הבית, ואז הפירוש הוא העזרה. זה שיטת רש"י. הבאנו אתמול את שיטתו של הרמב״ם, שהרמב״ם כנראה את הסוגיה שלנו מפרש את הכוונה פני הבית מאחר שיכנסו לפנים מחומת ירושלים. מאיפה הרמב״ם מוציא את הפירוש הזה? הרי יותר טוב לפרש את המילה פני הבית, פני הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. מאיפה הרמב״ם מוציא שפני הבית זה פני החומה? מאיפה הרמב״ם מוציא? תשובה, הרמב״ם הוציא את זה מגמרא בעמוד ב', בעמוד ב' גם כן כנראה בגרסה של הרמב״ם היה כתוב משיראו פני הבית אצל מעשר שני, אבל ברור שאצל מעשר שני פירוש המילה הוא פני החומה, העיר ירושלים. ולכן המשותף לביקורים ולמעשר שני שהם נאכלים בכל העיר, נאכלים בכל ירושלים. אמר הרמב״ם, אז מעשר שני מלמד אותי על ביקורים, שגם ביקורים ממתי חייבים עליהם? משיראו פני הבית, היינו פני החומה. ולכן ראינו אתמול ברמב״ם בספר זרעים בהלכות ביקורים החותמות את ספר זרעים, בהלכות ביקורים שביתה ויובל זה בעצם החותם, נכון? אבל זה כמעט בסוף. הלכות ביקורים פרק ג', אמר הרמב״ם שכהן שאכל ביקורים חוץ לירושלים מאחר שנכנסו לפנים מן החומה לוקה מהתורה, שנאמר לא תוכל לאכול בשעריך. כלומר לגבי איסור של חוץ לחומה קובע חומת ירושלים, וכן לגבי איסור זרות בהלכה א' כתב, וכך זר שאכל ביקורים בכל מקום חייב מיתה בידי שמיים, והוא שיוכלם אחר שנכנסו לחומת ירושלים. מאיפה הרמב״ם מוציא את הביטוי חומת ירושלים? בגמרא נזכר דווקא הביטוי פני הבית. תשובה, אצל מעשר שני גם כן נזכר הביטוי מי שיראו פני הבית. ואם ככה נזכר הביטוי פני הבית, אז ברור ששם הכוונה היא פני החומה. על פני הבית זה פני החומה, פני הבתים של ירושלים. אמור מעתה, כל תלוי בראיית הבתים של ירושלים. לכן אמר הרמב״ם שהאיסור של זרים בביקורים הוא מי שיראו פני הבית, אנו פני ירושלים. ולפי רש"י, מי שיראו פני העזרה. טעמו של רש"י, הרי אמרנו שהביקורים כמעשר שני הם נאכלים בכל ירושלים, אבל מצד שני ביקורים טעונים פעולות שעושים אותם בעזרה, והם הנחה או תנופה. אז היות והלכה, כמאן דאמר, הנחה מעכבת, יש מה לומר תנופה מעכבת, אז יש פעולות שעושים אותם בעזרה. אז לכן העזרה היא המקום הראוי לביקורים. לכן נפקמינה בין רש"י לרמב״ם, האוכל ביקורים שכבר ראו פני החומה ועדיין לא הגיעו לעזרה. מה הדין של האוכל הזה? האם הוא לוקה או לא לוקה? זה יכול להיות זר, יכול בשלושה מקרים. יכול להיות זר האוכל, יכול להיות כהן האוכל מחוץ לחומה, ואפשר לדבר על האיסור של לפני הנחה. האיסור של לפני הנחה, מתי הוא עובר? לרש"י עובר על שלושת האיסורים הללו, ככה נראה מרש"י, מאחר שנכנס לפנים, לרמב״ם עובר על האיסור האיים הללו, מאחר שנכנס לפנים מחומת ירושלים, אפילו טרם שהגיעו לעזרה, ולפי רש"י, אם כי, אני אומר, לפי רש"י נראה שאינו עובר על זה, אלא עד שנכנס לעזרה. לעזרה. אף על פי, שפה יש הסתייגות אחת, והיא שאנחנו לא בטוחים שיש מחלוקת בין הרש"י לבין הרמב״ם בכל שלושת הגזרות. ברור שיש מחלוקת רש"י ורמב״ם באיסור של זר. כי רש"י מדבר ממתי חייבים עליהם, אומר רש"י מיתה זר האוכלן. אבל יכול היה לפרש גם כן את המילה חייבים מלכות, כמו תוספות, חוץ לחומה. ויכול לפרש גם כהן האוכל לפני הנחה. כל זה רש"י לא מפרש. שאלה היא, למה רש"י לא מפרש? האם רש"י אמר, אני אפרש לך אחד ותבין גם את היתר מזה, או שרש"י אומר שרק לגבי זרות, שעונשו מיתה, זה תלוי בביאה בעזרה. אבל יכול להיות שאפשר לצמצם את המחלוקת בין רש"י לרמב"ם ולומר שהאיסור של חוץ לחומה, גם הוא תלוי רק בכניסה לפנים בחומת ירושלים. והאיסור של כהן לפני הנחה, גם הוא תלוי רק בכניסה לחומת ירושלים. כך יכול להיות. כך שאין לי, אני אומר, אין לי ראיה שרש"י חולק על הרמב״ם בכל שלושת הגזרות. אף על פי, שמתוספות כן משמע. כי תוספות אומרים, זכר אם אני אומר התוספות זר מיתה, וכהן מלכות חוץ לחומה. ובמה תלוי הדבר? שמצוותו בפנים בעזרה. אז אם כן נראה מתוספות שמפרשים כמו רש"י שיראו פני הבית, היינו מצוותו בפנים בעזרה, ולכן מלכות של חוץ לחומה וכן מיטה של זר תלויים בעזרה. ככה משמע מתוספות. אז אם כן נתבאר שדעת הרמב״ם שאיסור זרות ואיסור חוץ לחומה ואיסור קודם הנחה, שלושת האיסורים האלה תלויים ברעה חומת ירושלים. לפי התוספות, משמע שאיסור זרות וחוץ לחומה תלוי בראיית פני הבית, דהיינו העזרה. העזרה, ואלה הדעות שמצאנו לעת עתה בינתיים את המחלוקת שבין הרמב״ם לבין התוספות. וברש"י יש להסתפק, האם רש"י מתכוון רק איסור זרות תלוי בעזרה, או שזה רק איסור אחד נקת רש"י, ונלמד הוא הדין על השניים האחרים, נמשיך את סוגיית הגמרא. לא שמעתי טוב? טוב, נכון, זה של רבי יצחק אתמול, תכף נעסוק בשאלה הזאת, אני אתקדם רק בגמרא ואני אשאל את השאלה במקום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אבל רש"י לאל כתב משיראו פני הבית. אי אפשר למחוק את רש"י לאל, נכון? מה? על גבי התוספות. אני אומר, אני אשתמש בתוספות, אם שמת לב, רק בתור כלי ללימוד. לא... מה אני רוצה להגיד? הגרסה הזאת, תגיד תוספות גרסו ככה, לא גרסו ככה. יש גרסה כזאת בראשונים. לא משנה מי. תוספות, מודפס בגמרא, השתמשתי בגרסה. אבל יש כזה גרסה בראשונים. יהיה מי שיהיה. אני אומר, אם יש כזה גרסה בראשונים, שגורסים אצל מעשר שני, אני מתכוון. כן? שכוונה שתלוי בראו פני הבית, אז מה זה פני הבית? לפי הגרסה הזאת, מעשר שני, ברור שתלוי בראו פני הבית, היינו פני הבית, הבתים של ירושלים. אז מה זה מלמד אותי שגם פה שכתוב פני הבית, אתה לא חייב לפרש אותו עזרה, אתה יכול לפרש כמו מעשר שני. אז הגרסה הזאת, מטרתה בסך הכל, מה שהבאתי אותה, זה לציין את האפשרות שאני יכול לגרוס בגמרא משראו פני הבית, ואני יכול לפרש שפני הבית הכוונה הבתים שבירושלים, ברור? זה מטרתי. אם גורסי גם בתוספות או לא, זו שאלה פרטית, בדעת תוספות, מה תוספות סבורים. אבל אני לא דן בשאלה הפרטית הזאת. אני אומר, אם יש כזאת גרסה בראשונים, בצל מעשר שני, שהגרסה היא ראו פני הבית, ובכל אופן הפירוש הוא הבתים של ירושלים, אות ומופת הוא שאני יכול לפרש ככה. בסדר? זה הכוונה. כן. כן.
מה הבסיס של
טוב, בסדר? אז אם כן רבי שלמה אומר, רבי שלמה שמו שלם, וכשמו כן הוא, הוא אומר, כדי ללמוד דבר שלם, צריך להתקדם בגמרא, ולראות את הבסיס של לפי השמועה. והרי השמועה זה גם סוגיה, השמועה לפנינו, ואז נלמד את הגמרא ונשיב לך תשובה. לא יכול להשיב מראש, כי זה ישיב לך במטבע ששמו אשראי. ואני רוצה להשיב לך במזומן. כי תבליט פעורת פיך, מלפי זהב הכסף במזומן. התשובה שלי צריכה להיות במזומן. אז לכן נקרא את הגמרא, את השמועה, כמו שאתה אומר, ונראה מפי השמועה. אבל באמת תשובה קצרה מאוד לשאלתך, מפי השמועה למדו הכוונה, י"ג מידות התורה נדרשת בהן, אחד המידות היא מידת ההיקש. מפי השמועה למדו הכוונה, משה קיבל תורה מסיני, אז כולם חושבים, מה הוא קיבל תורה מסיני? הוא קיבל תורה מסיני ורקד איתה הקפות. הכוונה, לא רק תורה שבכתב קיבל מסיני, אפילו התורה עוד לא הייתה כתובה, קיבל תורה שבכתב עם תורה שבעל פה קיבל מסיני. כלומר, קיבל דרכי לימוד. מפי השמועה, מילה מפי השמועה, פירושם, דרכי לימוד, תורה נדרשת בהם. לעניין זה, הכוונה, מידת ההיקש. מה זה היקש? בפסוק יש היקש, בין מה למה? בין בכור למעשר, כי הפסוק כתוב, הבתם שמה, עולתיכם, זבחיכם, בזכותיכם, וכולי, וגם לא יוכל לאכול בשערי, גם כתוב, אז יש מעשר ובכור, באותו פסוק, דורש את הגמרא, שמקיש מעשר לבכור, מה זה נקרא מקיש מעשר לבכור? בכור בטוח זקוק לבית, כי בכור הוא קורבן, ואין קורבן אלא בבית, אז לכן המילה בית אצל בכור, היא לא קשורה לדיון שדיברנו אודותיו. מי מזכירים המילה בית ביחס לקורבנות? אין שאלה, זה ברור, שאז הקונוטציה, כמו שאומרים דבר הלמד, מעניינו. המילה בית ביחס לבכור, ברור שהכוונה היא בית המקדש. עכשיו, מה עניין השמועה לכאן? שמועה אומרת שמעשר שני גם צריך בית או לא צריך בית? ההיגיון אומר שלא. בגלל שבכור הוא קורבן, מעשר שני אינו קורבן, אז לא. פה באה שמועה, מידת ההיקש. פסוק הוזכר גם מעשר וגם בכור, אז יש היקש בין מעשר לבכור. ומה ההיקש בא ללמד אותי? מה בכור אינו אלא בפני הבית? היינו צריך מזבח, אף מעשר אינו אלא בפני הבית. כלומר, אי אפשר לאכול מעשר, אלא אם כן יש מזבח. אז זה פירוש לפי השמועה. אבל המילה בית, בהקשר שהזכרת, ברור שהכוונה שם בית המקדש, רק מפי השמועה כוונה י"ג מידות שתורה נדרשת בהם, זה מפי השמועה. כמה שהזכרת שמועה, כבר צריכים להתחיל את השמועה. אז רבי שלום צודק, להגיע לדבר שלם צריכים ללמוד את השמועה. אז אני מקבל את ההערה שלו ונתחיל ללמוד את הגמרא, והשואלים מכילה מהשואלים, ייתן להם מקום להתקדם קצת בגמרא. אומרת הגמרא כמן, כי היי תנה דתניה. מי שאמר את המילים משראו פני הבית, זה כמו התנה שאביא לך עכשיו. רבי אליעזר אומר, ביקורים, מקצתן בחוץ ומקצתן בפנים. בפנים ובחוץ, מה זה? בחוץ. בחוץ ביחס לבית שדיברנו עליו. לפי הרמב"ם ירושלים, לפי רש"י, עזרה. מה אומר? שבחוץ ארן כחולין לכל דבריהם, שבפנים ארן כהקדש לכל דבריהם. סימן שהדין של בית הוא תלוי בדבר הזה. אנחנו שאלנו על הגמרא הזאת, איך אפשר לומר שארן כחולין לכל דבריהם? שהרי בעצם יש מצוות עשה להביא את הביקורים, להביא את הביקורים לירושלים. אז איך אפשר לומר את הביטוי, הרי הן כחולים לכל דבריהם? ולאל למדנו גם כן דין, יפריש ביקוריו ואחר כך עבר עליהם החג, ירקבו. מה הכוונה? עוד לא הגיעו לירושלים, אתה אומר ירקבו. אז מה פירוש? נכון, למדנו לאל בגמרא, יפריש ביקוריו קודם לחג ועבר עליהם החג, אז ירקבו. למה שכל ביקורים שנראו לקריאה אינם ניתרים אלא בקריאה? מה זה נקרא נראו לקריאה? מתי הם נראו לקריאה? מתי שהוא יפריש אותם. אז יצא שחובת, נגיד ככה, שלבים, קדושת ביקורים לעשר לזרים, מתי חלה? ברגע הפרשה. הלא למדנו את מהות רבי שמעון ורבנן במשנה, האם אפשר להפריש במחובר? לחכמים אפילו במחובר, יורד המתוך שדהו, רואה את ענה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, אומר, הרי אילו ביקורים. מה נפקן שאומר אילו ביקורים? שקרא להם שם ביקורים, מיד זה אסור לזרים. רבי שמעון אומר, קורה בתלוש, בסדר, אבל בתלוש, אז זה לא כחולין לכל דבריהם. ואם קרה בתלוש ואחר כך הוא קיבל מכה ברגל, חכה עד אחרי החג, מביא, כבר לא יכול לקרוא, אז הביקורים ירקבו, שכל ביקורים שנראו לקריאה אינם מתארים אלא בקריאה, זורים שירקבו, אז רואים שביקורים, קדושת הביקורים חלים עם הפרשתם, עם הפרשתם, נכון? אז איך אפשר לומר את הביטוי, הרי הם כחולין לכל דבריהם? זאת שאלה קשה מאוד. גם כן מצינו ברמב״ם, בפרק ב' מלכות ביקורים, כתוב ככה ברמב״ם: כיצד מפרישים את הביקורים? יורד אדם מתוך שדהו ורואה את ענה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, כושו הגיעו, אומר, הרי אלו ביקורים, אומר הרמב״ם, והם נעשים ביקורים במחובר משקרא להם שם. מדגיש הרמב״ם שהם נעשים ביקורים מיד כשקרא להם שם. אז הם נעשים ביקורים. נעשים ביקורים במחובר, כחכמים החולקים על רבי שמעון. אז לעניין מה הם נעשים ביקורים? הרי הם לא ראו פני הבית. זאת היא השאלה. אומר הרמב״ם, הרבי שעדיין לא בשלו כל צורכן, מי שיגמרו והתלשם מן הקרקע, אינו צריך לחזור ולקרות להם שם כמו רבי שמעון. לא יפרישם במחובר ולא קרא להם שם, ותלשן, הרי זה מפרישם אחר שנתלשו. ואם נטמעו הפירות כולם, נטמעו, נפל עליהם שרץ, משהו כזה, אינו מפריש ביקורים בטומאה, מפריש מהטהור, על הטמא. וכן יראה, לא, בתלוש, אם בתלוש נפל עליהם שרץ. וכן יראה לי שביקורים שנטמעו, אינו משיג בהם תנור כתרומה טמאה. למה? כי ביקורים זה קודשי המקדש. למדנו מחלוקת פעם רבי יהודה וחכמים, אם ביקורים כקודשי המקדש או ביקורים כקודשי הגבול. תרומה אמרנו היא כקודשי הגבול. ביקורים כקודשי המקדש, למה נפקא מינה? אם ניתנים לכל חבר בטובה, או שנותנים, מתחלקים לכהנים המשרתים באותו המשמר. מחלוקת רבי יהודה וחכמים. לרבי יהודה שההנחה לא מעכבת, אז אם כן הרי הם קודשי הגבול, וניתנים לכל חבר בטובה. לפי רחמים, קודשי המקדש, מרמה עוד נפקא מינה. האם מותר לשרוף את תחת תבשילו ביקורים טמאים? שהרי תרומה טמאה מותרת בהסקה תחת תבשילו. למה? כי אין בה קדושה. אומר הרמב״ם, יראה לי שביקורים שנטמעו אינו משיג בהם תנור כתרומה טמאה שמותר בהסקה. למה? כן, קודשי המקדש. מתי הם קודשי המקדש? מתי? כשראו פני הבית? או כשהפריש אותה? על מה הרמב״ם מדבר? לא על ראו פני הבית. איזה ראו פני הבית? כשהפריש את הביקורים, נעשו הביקורים קודשי המקדש. אז זה בניגוד למה שכתוב כחולין. אני רק מחזק את השאלה, שופך קצת שמן על המדורה, שיהיה חם. תשובה. הרמב״ם בעצמו כותב את המילה חולין. כותב, הביקורים ניתנים נותנים אותם לאנשי משמר, והם מחלקים אותם ביניהם קודשי המקדש. והביאנו שהם קרויים תרומה. ויקח זר שאכל ביקורים בכל מקום חייב מיטה בידי שמיים, ושיוכלם אחר זה מחומת ירושלים. היו מקצתם בפנים ומקצתם בחוץ, זה שבפנים חייבים עליו מיטה, והרי הוא הקדש לכל דבריו, וזה שבחוץ הרי הוא חולין לכל דבריו. אז באיזה הקשר הביא הרמב״ם את הביטוי חולין לכל דבריו? בהקשר של לכל דבריו או בהקשר של מיטה? בהקשר של מיטה. כלומר, אסור להוציא משפט מהקונוטציה שלו. אחרת מה קורה? אפשר לקרוא בתורה ולהגיד, כתוב בתורה שמצווה לעבודה עבודה זרה. דיון תחילת השיעור על המקושש, כתוב בתורה, וסרתם ועבלתם אלוהים אחרים שתחוויתם להם, מצווה לעבוד עבודה זרה. תסתכל, כתוב בקודם, ישמעו לכם בנבטל לבבכם.
אותו דבר כאן. אי אפשר להוציא משפט מהקשרו. כתוב, הרי הם כחולים לכל דבריו. צריכים לראות באיזה מסגרת הדברים נאמרו. אז הרי אתם רואים שהרמב״ם אומר שלגבי כל הדינים של ביקורים, חלה קדושת ביקורים כבר בהפרשה לכמה עניינים. ביקורים שחל עליהם קדושת ביקורים, חלה קדושת ביקורים בחפצה, ויש להם מצוות קריאה בחפצה, ואינם ניתרים אלא בקריאה. ועוד ראינו שביקורים שנטמעו, הרי כקודשי המקדש. אגב, יש עוד הלכה, עוד הלכה של ביקורים כקודשי המקדש. גוי היה עובד השירה, עובד השירה, וחבר שלו הגוי היה עובד לפרה. בסדר? שתי גויים היו, אחד עובד לאשרה, אחד עובד לפרה. החליטו שניהם למכור את הפרה ליהודי ואת האשרה ליהודי. אמר היהודי, הרי זה האלוהים שלך, מה אתה מוכר את האלוהים שלך ב-100 שקל? אמר לו, אין דבר, אתה יודע, 100 שקל נתגבר על זה. אמר לו, טוב, קודם תבטל את זה מעבודה זרה, שהרי גוי מבטל עבודה זרה שלו. ביטל הגוי את האשרה, ביטל הגוי את הפרה, את העבודה זרה שבפרה. עכשיו זה כבר הפסיד להיות עבודה זרה. הלך היהודי, אומר, הקרניים, נגיד לא היה פרה, נגיד היה שור. לא פרה, נגיד שור. בא יהודי, רואה את השור, אומר, או, זה שור יפה, קרני רם, קרניו, נעשה מזה שופר. שואל את הרב, כבוד הרב, מותר לעשות מהקרניים של השור, לעשות מזה שופר? כבר היה קודם בזוי, היה שייך לעבודה זרה, איך עכשיו אני אשתמש בזה? בא יהודי השני, קנה את הפירות של העץ מהגוי, אומר לו, כשאני רוצה לקיים איזה ביקורים, אבל אני רוצה לקדש את העץ הזה. קודם העץ הזה היה בתומעה, עכשיו אני אקדש, אני אביא מזה ביקורים. באו שתי יהודים לשאול את הרב. זה שאל על השופר, זה שאל על הביקורים. זה של השופר, מה התשובה שהוא קיבל? שופר של עבוד הזרה פסול. למה פסול? כתותם מחתת שיעורה. מה זה כתותם מחתת שיעורה? שופר צריך שיהיה שיעור. כמה השיעור? כדי שיחזיק בידו, צריך שיהיה טפח. והשופר, אם הוא הולך לאיבוד, אין לו שיעור. כי כל הולך להישרף, כשרוף דמי. שאל הרב את היהודי, הגוי, הוא ביטל את השופר או לא? אם הוא לא ביטל את השופר, אז השופר הולך לשריפה, שנאמר באשר הם תשרפון באש. אם הולך לשריפה, אין לו שיעור. אמר לו, לא, לפני שקניתי, אמרתי להגוי, תבטל. אם ביטל, הפסיק להיות עבודה זרה. קשר למצווה? קשר. קודם זה היה עבודה זרה, עכשיו זה מצווה. כן, אתם רואים שהתקיים בו הכתוב, ויקום שדה אפרון, אומר רש"י, תקומה הייתה לשדה, בחפצה, שיצא מיד אדיוט ליד מלך. זה דין בחפצה, התקדש, שיצא מיד גוי, אז האשרה הזאת מותר לעשות ממנה שופר לכתחילה. בלי שום איסוס מהשור, מהשופר של השור שהיה עבודה זרה. ראה היהודי שהחבר שלו קיבל תשובה טובה, אמר, גם אני אשאל על הפירות שלי, בטח גם הרב יתיר לי. בא לרב, אומר לו, ביקורים שלי, אני רוצה להביא אותם מהעצים של העשירה. אמר לו, בוא נפתח את הרמב״ם. כתוב ברמב״ם, פרק ב' הלכת את זין, עשירה שביטלה הגוי, אין מביא מן הביקורים, שביקורים קודשי מקדש הן. ביקורים זה עולה לגבוה, זה קודשי מקדש. לגבוה לא מביאים מעבודה זרה, זה בזוי, מאוס. אז מה רואים מהרמב״ם? שוב את ההבחנה אשר הבחנו. ביקורים, מה זה? קודשי הגבול או קודשי מקדש? אם ביקורים היה כמו תרומה, כמו קודשי הגבול, היה דינו כמו שופר, שהיה מותר. אבל יודעים, ביקורים קודשי מקדש, אז מקדש לגבוה לא יפה להביא דבר כזה, לגבוה. לגבוה לא מביאים עבודה זרה. אז לכן אומר הרמב״ם שביקורים קודשי מקדש. אם כן, למדנו היום עוד שתי הלכות נוספות, שבהם אנחנו רואים שהביקורים הם כקודשי המקדש. הלכה אחת, אני חוזר על שתי הלכות. ביקורים שנטמאו, לא יכול להסיקם תחת תבשילו, למרות שתרומת טמאה מסיק תחת תבשילו. תרומת טמאה זה כמו קודשי הגבול, ביקורים קודשי מקדש. והלכה שנייה, אשרה, אין מן הביקורים, ביקורים קודשי מקדש הן. מאיפה לוקחים את הרעיון ביקורים קודשי המקדש? כי הביקורים צריכים להביא אותם בעזרה. צריכים להביא אותם בעזרה. מה עושים בעזרה? מצוות הנחה, מצוות תנופה. מאיפה לקוח הכלל הזה מהגמרא כאן? הם עדיין חייבים עליהם, מי שראו פני הבית. הביקורים זקוקים לבית, זקוקים לעזרה, אז זה קודשי המקדש. זה קודשי מקדש, אז הדינים הם שונים, התייחסות לקודשי מקדש. אז אם כן, אני חוזר על הפירוש הגמרא, שבפנים הרן כקודש, שבחוץ הרן כחולין לכל דבריהם. שאלנו הרי איך יכול להיות כחולין? הרי ראינו שחובת ההבאה חלה ברגע הפרשה, האיסור לזרים חל ברגע הפרשה, ביקורים שנראו לקריאה תלוי הדבר בהפרשה, נטמעו הביקורים אסורים להסקה, אז אם כן הם לא יכולים לכל דבריהם, כבר חל עליהם שם של ביקורים. נכון, אבל חייב מיטה? לא חייב מיטה. חיוב מיטה מתחיל עד שיראו פני הבית. רק רגע, רק שנייה אחת. אז לכן, לגבי מיטה, זה הדין של... לגבי מיטה, הרי אין כחולין לכל דבריהם. זה ביטוי, כחולין לכל דבריהם הוא לא ביטוי כולל, אלא כמו שהרמב"ם מביא אותו, רק אצל חיוב מיטה. שאל רבי יצחק, מה יהיה לגבי לב? לגבי הלב של חוץ לחומה, או לגבי הלב של כהן לפני הנחה? תשובה אותו דבר. הרי רמב"ם כתב את שלושת ההלכות האלה בפרק שלישי, אני חושב, היו מקצתם בפנים, מקצתם בחוץ, זה בפנים, חייב עליו מיטה, ואין לכל דבריו. אז אותו דבר גם, כהן שאכל ביקורים, חוץ לירושלים, מאחר שנכנסו לפנים אל החומה הלוקם התורה, שמה לא תוכל לאכול בשעריך. וכן אם אכלן הכהן בירושלים לפני הנחה בעזרה לוקם התורה, כמי שאכלן בחוץ, כי הם טעונים הנחה בעזרה. אז אם הוא אכל ביקורים שחציין בפנים וחציין בחוץ, מה שאכל בחוץ, אכל בחוץ, אז עוד לא התקדש לעניין הזה. אז רואים שחומת ירושלים לפי הרמב"ם, חומת העזרה, מקדש את הביקורים לעניין עליו עם האלו שדיברנו עליהם, עניין עליו שלא תוכל לאכול בשעריך. אז זה הכוונה, חולין לכל דבריהם. אבל פשיטה, פשיטה שחלה חובת קריאה, ופשיטה שיש מצוות עשה, עשה והוויתם שמה. אז אם כן, יוצא... יוצא שבאמת ביקורים הקדושה חלה עליהם, רק לגבי חיוב מיטה, על זה נאמר הסוגיה שלנו. אז על כל פנים, מה הגמרא אומרת? שהכל תלוי בראייה פני הבית, אז הגמרא אומרת כמן כי הייתנה. זה כמו מה שאומר רבי אליעזר. אומרת הגמרא, אמר רב ששת, ביקורים, הנחה מעכבת בהן, קריאה אין מעכבת בהן. רב ששת בעצם מסכם לנו את הדעות של התנאים שנאמרו לאל, פגשנו לאל את המחלוקת אם הנחה מעכבת או לא, מצאנו דעת רב יהודה שהנחה לא מעכבת, דעת חכמים שהנחה מעכבת, אז רב ששת לא ממציא את הגלגל, אלא בעצם רק קובע הלכה כמי. הוא אומר, ביקורים הנחה מעכבת בהן, קריאה אין מעכבת בהן. כמו חכמים.
הוא שואל כמן.
אז למה שואלים את השאלה הבאה, כמן, כי יאי תנא דתניא, הלא אפשר לומר כמן, כחכמים שהבאנו לאל. תשובה פה יותר מפורש. אבל בעצם הגמרא יכלה להגיד כמן, כמו התנאים האלה. אלא כנראה, רב ששת אומר, אני חושב, את המילה כמן, שאלה אם זה המילה כמן, זה דברי הגמרא, או כמן רב ששת עצמו אומר כמן, אומר, למה נכרעתי, היה לנו לעיל מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה, ולמה נכרעתי ככה? כי מצאתי עוד תנא שסובר ככה. לכן אומר את המילה, לכן הוא מזכיר את התנאים החדשים עכשיו, ואינו מזכיר את המחלוקת הקודמת, כי אומר, לא, אני מכריע שהנחה מעכבת, כמו שלמדנו בסוגיה הקודמת, בדעת חכמים. אבל למה אני מכריע כמו חכמים? כמן, כי יש לי תנא נוסף, כמן, כי הייתנא דתניא. רבי יוסי אומר, שלושה דברים משום שלושה זקנים. רבי ישמעאל אומר, יכול יעלה אדם מעשר שני בזמן הזה בירושלים ויוכלנו. האם מותר לאכול בלי בית מקדש? מדוע? כי מצוות ביקורים תאונה הנחה בצד המזבח ותאונה תנופה, ועל מעשר שני יש רק מצוות אכילה בירושלים. זה אמנם אין מזבח, אבל ייתכן ואכילת מעשר שני יוצאים גם בזמן הזה, אולי או לא. אולי כמו שבכור צריך מזבח, אז גם מעשר שני צריך מזבח. זאת היא השאלה. יכול יעלה אדם מעשר שני בזמן הזה בירושלים ויוכלנו. ואני מדגיש, הוא לא שאל יכול יעלה אדם בכור בזמן הזה, ואפילו לא שאל יכול יעלה אדם ביקורים בזמן הזה. בכור וביקורים הוא לא שאל. למה? כי בכור צריך מזבח, ואפילו ביקורים טעונים הנחה בצד המזבח. ואם אין הנחה, אז ביקורים למה יביא? כתוב בתורה, ראשית ביקורי עד מנחת אבי, בית השם אלוקיך. אם בית המקדש חרב, הם הביקורים. אני חושב על מעשר שני, נאכל בכל העיר, ואינו קשור לבית המקדש. אז זה אומר, יכול יעלה אדם, ודינו. בכור טעון הבאת מקום, ומעשר שני טעון הבאת מקום. מה בכור אינו אלא בפני הבית? אב מעשר אינו אלא בפני הבית. אז אם כן, אם נשווה, לבחור הוא בפני הבית. ומצד שני, בכור הוא קורבן. מה לבכור שכן טעון מתן דמים, והם אומרים לגבי מזבח, אז הוא זקוק למזבח. ואומנם ביקורים יוכיחו שביקורים לא טעונים מתן דמים, אבל הם צריכים מזבח, על ביקורים יש סממנים של הקרבה. מה לליקודים שכן טעונים הנחה ואולי תנופה, אם כן יש להם עניינים של מזבח. אז ביקורים דומים לבחור שהם צריכים מזבח. אז מלא הוא שואל את השאלה, אבל מעשר שני לא דומה לא לזה ולא לזה. אז אולי מעשר שני יעלה אדם בזמן הזה. עכשיו הגענו מה שמע רבי שלמה שלם מפי השמועה. שמועה זה דרך הלימוד של ג' מידות. תלמוד לומר, ואכלת עכשיו לפני השם אלוקיך, וגומר. אני אומר לכם כלל, לפעמים וגומר יותר חשוב מה שהובא קודם. מה כתוב וגומר? מה כתוב במשך הפרשה? מעשרותיכם, זבחיכם, מלותיכם, בכל בקרכם וצונכם. בסוג הזה כתוב גם מעשרותיכם, וגם בכל בקרכם וצונכם. ולכן באנו למידת ההיקש. זה נקרא פי השמועה. פי השמועה זה נקרא השוואה. אבל ההיקש אין אדם דן מעצמו, כי אם כן קיבלה מרבותיו. זה נקרא פי השמועה שהוא שמע מרבו. כי אדם לא יכול להמציא היקש מעצמו. אלא כתוב, מקיש, מעשר לבחור. מה בכור אינו עליו לפני הבית? בכור מזבח, כמו שאמרנו, זה אתה, שטעון מתנאים מורים לגבי מזבח, אף מעשר אינו אלא בפני הבית. והזכרנו אצל ביקורים את העניין שהם טעונים הנחה. לא הזכרנו את העניין של קריאה, הזכרנו את העניין של הנחה. למה לא הזכרנו את העניין של קריאה? כי קריאה היא לא מעכבת. ואם איתה, ואם נכון הדבר שאפילו קריאה מעכבת, אז למה לא הזכרנו בפרחות לפרוך? לפרוך הכוונה לא בשלב ההיקש. פה צריכים להסביר את הגמרא. בסוף אמרנו היקש. האם משיבים על ההיקש? אין משיבים על ההיקש. אז מה זה ממיתה לפרוך? ריבונו של עולם, איך אפשר לפרוך?
על מה מצינו?
תשובה. דרך הלימוד של הגמרא היה שני דרכי לימוד. כי הגמרא הסבירה את עצמה למה צריכים את ההיקש. ניסינו ללמוד בהתחלה בצורה של במה מצינו בענייניו. ומצינו אדם דן מעצמו ומצינו? כן. ופורך מעצמו? כן. אומרת הגמרא בלימוד, והגמרא, דרך הלימוד של הגמרא היא, בתחילה היה ממצינו, אחר כך היה היקש. לומר לך, בזבוז תחמושת. מהי בזבוז תחמושת? אם אתה יכול ללמוד מהיקש, אם אתה יכול ללמוד ממצינו, היקש על למה לי? למה לקרא כאילו? לכן הגמרא באה לומר שמצינו את דרך הממצינו, מצינו אותה, לא הגענו למסקנות האלו, והמסקנה תגיע רק בדרך ההיקש. מכאן שיש שתי דרכי לימוד. היקש אדם דן מעצמו, וזה קודם לממצינו אדם דן מעצמו, זה קודם להיקש, רק אם ממצינו לא הלך לנו, הולכים על מידת ההיקש. אז הגמרא שואלת על דרך הלימוד הראשונה בשלב הראשון. בשלב הראשון שלמדת דרך ממצינו, למה פרחת, איך פרחת לי? מה לביקורים שכן דונים הנחה בצד מזבח, לכן הם צריכים בית. אם הייתה לפרוח, מה לביקורים שכן דונים קריאה והנחה? למה לא דיברת איתי על על קריאה והנחה? שני הדברים, אלא סימן שהנחה איננה, שקריאה לא מעכבת, אבל הנחה מעכבת, כי אמרת לי צד מזבח, אמרת לי הנחה. אז זה התנה שאומר שצריכים צד מזבח, דיינו הנחה, ומה לי יוצא שביקורים צריכים בית, לכן זה מתאים לדברים שאמרנו, לדברים שאמרנו, לרפששת שביקורים הנחה מעכבת בהן, קריאה אין מעכבת בהן, זה גרם לרפששת לפסוק הלכה כי היא התנה. מסביר רש"י במקום, יכול יעלה אדם, כסבה קדושת הארץ לא בטלה, צריך להפריש מעשרות, כי אחרת איפה יש לו פרי, וכאמר יכול יעלנו ויכולנו בירושלים בלא פדיון, תלמוד לומר, וכך טעון בית, וכמה פריך, מה ישנה בכור לפשיט עלי ומעשר מבי עלי, מדוע אצל בכור הוא בטוח שצריך בית ומעשר לא, והסברנו למה, כי בכור ברור שצריך מזבח, ומעשר זה הספק. טוב, עד כאן דברי הגמרא. מי שרצה לשאול שאלות קודם יכול לשאול שאלה מכל סוג שהוא. בבקשה רבי שלמה. מה?
במעשר קדושת הארץ, עוד דוגמה שמעשר שני לא קשור בכלל לבית המקדש.
למה רש"י מדגיש את זה?
יש דוגמה, זה קדושת הבית שאפשר להוריד לירושלים. המעשר שני הוא באמצע בעצם, מצד אחד הוא חולין, יש לו מותר לצרוך לירושלים, אבל לא קשור לבית המקדש בעצם.
תשובה שהנושא של מעשר קשור לשתי קדושות. קודם כל, השאלה, האם הפירות התחייבו במעשר? יכול יעלה אדם מעשר שני. ומי אמר שיש לו מעשר שני? אולי קדושת הארץ בטלה על ידי
אזור שלא קודש,
על ידי הכיבוש של נבוכדנצר. בא הכיבוש של נבוכדנצר וביטל את הכיבוש של יהושע, ואז קדושת הארץ הראשונה בטלה. אם כן, מה זה יעלה אדם מעשר שני בזמן הזה? בזמן הזה כבר בטלה קדושת הארץ, אז כבר אין מצווה להפריש מעשר שני. מרש"י תירגע, קדושה ראשונה שקידש יהושע בטלה, קדושה שנייה שקידש עזרא הרי קיימת ועומדת, אז לכן יש חיוב להפריש תרומות ומעשרות מכוח קדושת עזרא, וכמובן נפקמינה שזה יכול להיות שזה יכלול אזורים פחות מהאזורים שקיבש יהושע. נפקמינה בשנה הבאה שנת שמיטה, יש מכון שנקרא אוצר הארץ, שהוא הולך על עיקרון של אוצר בית דין. מה עושה אוצר בית דין? אוצר בית דין קודם כל עושה את הפירות שהכל יהיו באוצר בית דין. דבר שני, הוא ממפה את הארץ, איזה מקומות כיבש יהושע, איזה מקומות כיבש עזרא. ההפרשים טובים לטובת שמיטה. למה? ערבה דרומית לא כיבשה עזרא, לכן אין לה קדושה, אז האם אומרים יכול יעלה אדם פירות מערבה דרומית? התשובה, לא יעלה משם, כי שם אין קדושה של עזרא. זה דרך אגב אני אומר, אז יש עכשיו עניין כזה של הצטרפות לאוצר הארץ שהם מעוניינים לרכוש מנויים, אז יש במודעות של מכון מאיר, יש מודעות של אוצר הארץ, ומצווה לכל אחד להצטרף, כי לחזק את ידי שומרי שמית כלחתה, זה מסודם של רבני גוש קטיף, הם הקימו את המכון אוצר הארץ, וזה מבטיח לאדם שבשנה הבאה יהיה לו פירות של אוצר בית דין, לא יצטר לקנות פירות מעזה ופירות של ערבים. אז סוף דבר, מה אני רוצה לומר? פירוש רש"י, זה מה שרש"י אומר, יכול יעלה אדם, אומר רש"י, מאיפה יש לו מעשר שני? התשובה, מעשר שני יש, כי קדושת הארץ לא בטלה, זה דבר אחד. דבר שני, מה זה יעלה לירושלים? מי אמר שיש ירושלים בזמן הזה? אולי קדושת המקדש בטלה? אומר רש"י והרמב״ם, שגם קדושת ירושלים ודאי לא בטלה. כלומר, קדושת הארץ, מכל קדושת עזרא, שהיא קדושה שנייה. על קדושת ירושלים והמקדש, קדושה ראשונה שקידש דוד ושלמה. קדושת ירושלים פני קדושת דוד ושלמה היא שנאמר והיו עיני וליבי שם כל הימים. לכן בזמן הזה יש ירושלים ויש הארץ. אז אם ככה, מכאן השאלה, יכול יהיה לאדם עשר שני ויוכל, אולי יהיה גם מותר לקיים מצוות אכילה, שהרי מצוות אכילה קדושה, קשורה לקדושת מעשר שני וקשורה לקדושת ירושלים. כלומר, מה אני מסביר קשור? החובה להפריש מעשר שני תלויה בקדושת הארץ, והמצווה והיכולת לאכול בירושלים, תלוי בקדושת ירושלים. כיוון ששני הדברים נכונים, אחד ועוד אחד זה שתיים, מסקנה מתבקשת שאדם יוכל לאכול מעשר שני בזמן הזה בירושלים, לכן בהיקש של מעשר לבחור, זה נקרא פי השמוע שקודם רבי שלמה ציטט, מה בחור אינו נאכל אלא בפני הבית, המעשר אינו נאכל אלא בפני הבית. זאת אומרת, אינו נאכל, הכוונה מצוות אכילה, אבל איסור חוץ לחומה נוהג. כבר אם אדם יכניס את הזמן הזה, מעשר שני לירושלים, יוציא לחוץ ויאוכלנו, עובר עליו של מחוץ לחומה. כן? זה אפילו שמקיש מעשר לבחור. כי לבחור זה לגבי היכולת לאכול. לגבי האיסורים ילחוץ לחומה, הרי חומה נמצאת. לכן, המעלה ברות מעשר שני לירושלים, מוציאה מחוץ לחומה, עובר עליו ותוכל לאכול בשעריך. בסדר? קיבלת תשובה? עוד מי רצה לשאול. יונתן, הצבעת קודם? שלמה? נכון, לא הזכירו לפני הנחה. יפה, נכון? אמרנו בשיטת הרמב״ם שגם רש"י לא הזכיר שיש לאו לפני הנחה. לפני הנחה. למה לא הזכירו את העניין הזה של לפני הנחה? אז אמרתי בתור אפשרות. מה נקרא אפשרות? לא בטוח, אבל יכול להיות שאמרנו שלושה איסורים. דיברנו על איסור זרות, דיברנו על איסור של כהן חוץ לחומה, ועל איסור של קודם הנחה. איזה איסורים תלויים בחומה, איזה תלויים תלויים בעזרה. רש"י אמר ברור שהאיסור של זר תלוי, רש"י אמר בפירוש שהאיסור של זר תלוי בראיית פני עזרה. שני הביקורים הגיעו לעזרה, יש איסור זרות. ועוד הוסיפו גם כהן חוץ לחומה, מה דין האוכל ביקורים לפני הנחה? אמרנו שלפי הרמב״ם, אז שלושת האיסורים האלה תלויים בכלל בכניסה לחומת ירושלים. אני אומר על דרך אפשר. אפשר שהתוספות ורש"י לא הזכירו את האיסור השלישי ששמו לפני הנחה, כי הם בזה הם מודים לרמב״ם, שהאיסור של לפני הנחה הוא האיסור על לפני הנחה בעזרה. אז איפה האיסור נאמר? האיסור נאמר על לפני הנחה בעזרה. ואומר, מתי הוא האיסור? פה האיסור תלוי במחר שנכנסו לפנים מחומת ירושלים, לפני הנחה בעזרה. אפשר, אומר על דרך אפשר. אפשר שהאיסור הזה תלוי בחומת ירושלים. נכון, לכן לכבודך הוסיפו תוספות שלוש מילים שמצוותו בפנים בעזרה. למה הוסיפו שלוש מילים אלו? שלא תגיד לי, הרי חוץ לחומה, מה אתה מדבר? על חוץ לחומת ירושלים. אם אתה מדבר על זה, אז מה תלוי בראיית פני הבית? דבר תלוי בראיית פני החומה. אמרו לא, שמצוותו בפנים בעזרה, יודע המצווה החיובית היא בפנים בעזרה, וההיקש הולך, אמרנו, תחילת השיעור, השווינו, דוגמה עם מעשר שני, לא תוכל לאכול בשעריך, והבאתם שמה. איך ההיקש, בין שני הדברים, שוב, מפי השמוע, איך ההיקש הולך? כל מקום אתה מצווה על המצוות עשה, הבאתם שמה, שמה אתה מצווה על הלא תעשה. אז מעשר שני, והבאתם שמה, זה לתוך חומת ירושלים, אבל אין העזרה תפקיד בזה. אצל ביקורים, אבל הבאתם שמה שלא, מצוותו בפנים בעזרה. לכן לא תוכל לאכול בשעריך, תלוי בעזרה. בסדר? טוב, אנחנו רק התחלנו את הסוגיה, בעזרת השם, נא להכין המשך הסוגיה ליום ראשון. אנחנו יום ראשון נמשיך את המשך הגמרא, ושבת שלום לכל הציבור.